שלום וברכה. בפעם שעברה אנחנו ראינו שבגמרא יש פרדס רמות, בגמרא גם סליחה בתורה יש ארבע רמות, ואפילו אפשר להגיד יותר, פרדס רמות של הבנת התורה, ושכל פעם שאנחנו לומדים רק רובד אחד שהוא מנותק באופן עקרוני מרובדים אחרים, אז לימוד הזה הוא לא רק שהוא חסר, אלא הוא אפילו מזיק. הוא לימוד לא טוב. מי שלומד סוד של התורה מבלי להזדקק עד לפשט, אז והוא מנתק סוד מהפשט, אז הוא ודאי מקלקל, ודאי מעוות את התפיסה שלו, וכך גם להפך. מי שמתנתק מהסוד, רמז ודרש, הוא לומד פשט כעיקרון מנותק משאר הדברים, אז לימוד שלו הוא בבחינת סם המוות. זה מה שראינו בפעם שעברה. היום אנחנו נלמד על גמרא, ונראה שגם בגמרא יש פרדס רמות, וגם בגמרא יש הבנות עמוקות כאלה שאנחנו לא מבינים אותן בפשטות. אבל אנחנו נראה את זה בכמה שיעורים הקרובים. אבל היום אנחנו נתרכז על עצם העיקרון לימוד גמרא. נתחיל מדבר קצת משעשע, אבל הוא גם מעיד משהו על עצם לימוד גמרא. לפני כ-25 שנה הגיעה לארץ קבוצה של חוקרים מדרום קוריאה, שהמטרה של החוקרים הייתה לגלות מה סוד של גאונות ישראלית. הם שמו לב שעם יהודי הוא עם מאוד חכם, מיוחד במינו, שהוא באופן מהותי שונה מעמים אחרים. ושיש, אני לא מדבר רק על חתני פרס נובל ועוד כל מיני הישגים גדולים, אלא סתם אפשר לקחת את זה בצורה פשוטה. המספר של המצאות חדשות במדינת ישראל היא הכי גבוהה שיש בעולם, פר אוכלוסייה. זאת אומרת, זה משהו שאין איזה משהו קרוב לגאונות ישראלית, וזה שאנחנו מקום ראשון בעולם בחתני פרס נובל בין לעומת האוכלוסייה וכו'. יש הרבה דברים שהם בולטים, שעמים אחרים שמו לב שיש פה משהו יוצא דופן, לא רגיל. והם החליטו לחקור, לנתח ולהבין מה הסוד. למה דווקא עם ישראל? מה יש לנו? גנים מיוחדים, היסטוריה מיוחדת, מה העניין כאן? למה דווקא יהודים? איזה אוכל הם אוכלים? למה? ובשבילם זו הייתה שאלה קריטית, כי בעולם מודרני, כידוע, מה שמנצח זה לא כמות אלא איכות. גם יכול להיות עם צבא, יכול להיות עצום, ענק, אבל אם הנשק שלו הוא לא מתקדם, אם הוא נשק של לפני 20 שנה, אז הוא כאילו חסר משמעות. זאת אומרת, אם יש לך היום, נגיד, 1,000 מטוסים שהיו לפני 50 שנה, או 5 מטוסים של המודרניים של היום, אז ברור שכל אחד היה מעדיף 5 מטוסים מודרניים מאשר 1,000 שהיו לפני 50 שנה סך הכל. וכל דבר זה ככה, בכל תחום. והם ראו שפער הולך וגודל. יהודים מתקדמים כמעט בכל דבר, יותר ויותר. והם עשו חושבים, הם הבינו אחד ועוד אחד, שעוד 20 שנה, עוד 50 שנה, זה יהיה פה משהו, פה תהיה אימפריה מבחינה שכל, מבחינת ההישגים, מבחינת התעשייה, בכל הבחינות. והם שלחו לכאן טובי מוחות של החוקרים כדי למצוא מה הסיבה, למה יהודים כאלה חכמים. הם חקרו, למדו, הלכו לבתי ספר, בדחו כל מיני תוכניות משרד החינוך, וראו את החינוך מגן ילדים, הלכו לישיבות ולסמינרים, קיבוצים, וכל חקרו, פלשו בכל הארץ, עסקו פה ממש עבודה של הרבה זמן. הם השקיעו פה חודשים של החקירה שתי וערב של חברה ישראלית, ומסקנה שהם הגיעו הייתה מסקנה מדהימה. מסקנה שלהם זה שגאונות יהודית נובעת מלימוד גמרא. ואז כל מי שקצת לומד גמרא מיד יש לו קשיה על האמירה הזאת. מה לימוד גמרא? רוב עם ישראל לא לומד גמרא. איזה לימוד גמרא? וכל ההישגים וכל זה, זה הרבה מהם חילונים ובכלל לא למדו בחיים שלהם גמרא. על איזה גמרא אתה מדבר? אז הם אומרים לא. זה לא לימוד עצמו, אלא זה צורת החשיבה שנובעת מלימוד גמרא. זאת אומרת, כל אותם החוקרים החילונים שיש היום, שהם מגלים משהו במכון ויצמן או בתל אביב, שהם מנותקים לגמרי מגמרא, סבא שלהם למד גמרא, והוא למד אותם צורת החשיבה הגמרתית, ולכן הם כאלה גאונים. זו הייתה מסקנה. ודאי שזאת מסקנה הייתה מאוד מאוד מרחיקת לכת, מאוד כזאת מהפכנית ומפתיעה ביותר, אבל הדבר הכי שהיה חזק פה, הכי שהרשים אותי בסיפור הזה, זה שהם החליטו להפוך את הידיעה הזאת הלכה למעשה. הם אמרו, בסדר, אוקיי, הם כאלה גאונים לומדים גמרא, so what? אז גם אנחנו נלמד גמרא. זה מבחינתי דבר הרבה יותר פרקטי והרבה יותר נועז מאשר העומק חקירה שלהם. הם אמרו, אם ככה אנחנו נעשה מהפכה בכל מערכת החינוך של דרום קוריאה, ואנחנו נלמד ילדים שלנו מגיל אפס ללמוד גמרא. הם הביאו לפה פרופסורים ומומחים, בלשנים לשפות וכל זה, והם ישבו וניתחו את גמרא, ישבו, נכנסו לישיבות, לקחו מורים פרטיים, רבנים, שילמו המון כסף, שישבו ולימדו אותם גמרא, והם תרגמו את ש"ס לקוריאנית. לקחו את סוגיות משס בגמרא והכניסו את זה למערכת החינוך שלהם, כך שמגיל צעיר בדרום קוריאה היום מלמדים גמרא בכל בתי ספר. פשוט מקצוע חובה ללמוד גמרא. שגריר של דרום קוריאה התראיין בטלוויזיה לפני כמה שנים בנושא הזה, והוא סיפר על כך שהוא הגיע להישגים גדולים, שהוא נהיה שגריר של דרום קוריאה, בגלל זה שהוא למד גמרא. הוא היה בין הראשונים לפני 15 שנה, 20 שנה, שהוא התחיל ללמוד גמרא, והוא מסביר שזה קידם אותו, הקפיץ אותו, צורת החשיבה שלו השתנתה, והוא התקדם, הוא נהיה שגריר. והוא מספר על זה, אומר, יש לי בבית שתי סטים של ש"ס וזה, ואני לומד, אשתי, ליום, שם, אשתי הביאה את זה ליום נישואים, חמותי הביאה ליום הולדת, ש"ס, גמרא, כאילו, ככה לומדים. תסתכלו אצלכם, יש על זה כתבה במקור 2, כתבה בעיתון מעריב, שהיא מספרת את כל הסיפור הזה, בקצרה אנחנו נקרא. בדרום קוריאה חיים קרוב ל-50 מיליון איש. וכולם לומדים גמרא בבית ספר. ניסינו להבין מדוע יהודים כאלה גאונים, והגענו למסקנה שהם לומדים תלמוד, מסביר השגריר. כמעט בכל בית ספר בקוריאה הדרומית ישנו תלמוד מתורגם, אך שלא כמו בישראל, גם האימהות קוריאניות לומדות בו ומספרות מתוכו לילדיהם הצעירים. כן, במדינה שבה חיים קרוב ל-49 מיליון אנשים המאמינים בבודהיזם ונוצרות, יש יותר אנשים שקוראים בתלמוד, או לפחות מחזיקים עותק שלו בבית, מאשר במדינת היהודים. הרבה יותר. היינו סקרנים מאוד לגבי ההישגים האקדמיים הגבוהים של היהודים, מסביר השגריר דרום קוריאה בישראל, יאנג סאם-מא, שהתארח בתוכנית תרבות היום. ליהודים יש אחוז גבוה של זוכי פרס נובל בכל התחומים, בספרות, במדע, בכלכלה. זה הישג מדהים. ניסינו להבין מה הסוד של עם היהודי. כיצד הם, יותר מעמים אחרים, מצליחים להגיע לכאלה הישגים מרשימים. אתם מבינים, הוא פה מקצר, הוא כותב את זה ככה, ניסינו להבין מה הסוד, זה לא ניסינו להבין. הם פה הביאו פרופסורים, יש אנשים שנקראים במקצוע כזה, נקרא אנלייזרים. אנלייזרים זה אנשים שהם מנתחי מערכות, שמנסים תמיד להגיע לשורש, להבין את העומק הדבר עם מה שאתה סתם רואה. אז הם שלחו את סחרות ושילמו המון כסף לאנלייזרים הללו, שיבואו לפה והסתובבו וחקרו, בדקו את כל חברה ומה הם מגיעים. איך זה שיהודים הם כל כך גאונים? המסקנה שהגענו אליה היא שאחד מהסודות שלכם זה לימוד התלמוד. יהודים לומדים תלמוד מגיל צעיר, וזה מסייע להם, לדעתנו, לפתח יכולות גבוהות. ההבנה זו הביאה אותנו למסקנה שגם אצלנו צריך ללמד לילדים תלמוד. אנחנו מאמינים שאם נלמד את ילדינו תלמוד, נוכל גם אנחנו להיות גאונים. וזה מה שעומד מאחורי ההחלטה לשלב את התלמוד במערכת הלימודים בקוריאני הדרומית. יאנג מספר כי הוא עצמו קרא בתלמוד מגיל צעיר מאוד, זה נחשב ללימוד מאוד משמעותי. זה לא כמו בארץ, שגם בבתי ספר דתיים, גם אפילו בישיבות תיכוניות מסוימות, גמרא זה כאילו, תעזוב אותי, אין לי כוח את זה, בוא נעשה משהו מעניין. כאילו, יש, לומדים, אבל זה לא נחשב ל... כאילו משמעותי ביותר, כאילו זה אליטרי כזה, כאילו זה יוקרה ללמוד גמרא בישיבה תיכונית. אבל פה הוא אומר, אצלנו זה שאנחנו, מי שלומד גמרא זה כאילו, וואו, נחשב, כן, נחשב מאוד. זה אני יודע, כמו שהיום בארץ, נגיד בבית ספר, מי שלומד פילוסופיה, יש לפעמים שם חוגים או כאילו, פילוסופיה או לומדים פסיכולוגיה או אסטרונומיה, זה כאילו נחשב, דבר משהו. עכשיו, שם ככה, זה גמרא, ללמוד גמרא. כולם לומדים, אבל מי שמצליח, וואו, אומר, הנה, זה נחשב ללמוד, ללימוד מאוד משמעותי, הוא מדגיש. התוצאה היא שיש יותר קוריאנים שמחזיקים בביתם תלמוד מאשר יהודים בישראל. עכשיו, אנחנו ננסה היום להבין מה נקודה בלימוד גמרא. למה אנחנו לומדים גמרא? נעזוב קוריאנים. ודרך אגב, זה לא רק קוריאנים. אני רוצה להגיד לכם, ואולי אחר כך אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, זה בכל העולם, אנשים ברמה הכי גבוהה, שם המנכ״ל של מוטורולה והצוות הכי בכיר של אפל, יושבים ולומדים גמרא. דף יומי ממש, יושבים, לומדים עם המומחים שמלמדים אותם, כי אתם עוד מעט תראו למה. אנחנו עוד, בעזרת השם נדבר עכשיו, מה הנקודה שם. למה הם כל כך נמשכים לזה דווקא. אבל אני אומר, נעזוב אותם. אני עכשיו מדבר בינינו. למה אנחנו לומדים גמרא? הרי ברור שאנחנו לא לומדים גמרא כדי לדעת הלכה. זה ברור. למה לא להלכה? כי גמרא היא לא להלכה. יש המון דברים בגמרא שהם פשוט לא רלוונטיים להלכה. יש שם אגדות שאין שום קשר להלכה, יש שם גרסאות שונות, ברייתות שהן לא להלכה, גם משנה עצמה לא להלכה תמיד, וגם יש סוגיות ארוכות שאתה לומד את הסוגיה הזאת, ואחרי איזה שבוע של לימוד, פתאום מתברר שמה שאתה למדת זה היה פשוט גמרא בטעות. זה גמרא שהיה חסר שם חלק ממנה. חסורי מחסרי. אחרי שאתה השקעת שם שבוע של לימידה, פתאום מתגלה חסורי מחסרי. זאת אומרת, אתה למדת בעצם גרסה המוטעת של הגמרא. ועכשיו הכל מתחילים מחדש, עכשיו, בוא עכשיו נלמד גרסה המתוקנת, ואז עכשיו כל לימוד מתחיל מחדש. זה משהו, דברים לא הגיוניים, זה לא בשביל שאנחנו נדע איך לפסוק הלכה. לא זאת הסיבה. אנחנו צריכים להבין מה הסיבה, למה ללמוד גמרא, מה אנחנו, אני לא לומד גמרא כדי לקבל פרס נובל בכימיה או בדברים כאלה. אני לא רוצה לפתח את השכל. אני רוצה להבין מה אנחנו עושים, מה הסיבה שלנו. אני חושב שבקצרה, תשובה לשאלה הזאת, זה שאנחנו לומדים גמרא כדי ללמוד לחשוב בצורה אלוקית. להבין את השכל אלוקי. צורת החשיבה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר על זה ספר תניא, שכשאתה לומד איזושהי סוגיה מסוימת, אז אתה לא סתם למדת עכשיו מה שכתוב שם, אז ראובן טוען ככה, שמעון אומר ככה, וזה זה, דיברנו, הבנו את הסוגיה, ואומרים, מה הדין? אלא כשאתה לומד מה שהם טוענים, אתה לומד לחשוב איך שהקדוש ברוך הוא רוצה לחשוב בבריאת העולם, בבריאת התורה, בצורת החשיבה אלוקית. זה מקרב אותנו לשכל אלוקי. כך הוא מסביר אצלכם במקור מספר אחת, תסתכלו, אומר את זה, לית מחשבה תפיס בך. זאת אומרת, המחשבה לא תופסת את קדוש ברוך הוא, אבל, הוא ממשיך שם, הנה, כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו. והשכילו. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין איזושהי סוגיה מסוימת בגמרא, אתה, השכל שלך, התאים את עצמו לשכל אלוקי. ואתה מתחיל לחשוב איך שהקדוש ברוך הוא חושב בסוגיה הזאת. הוא מביא לזה דוגמה, דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזה הלכה במשנה או בגמרא לאשורה, על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה. וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. כשאתה הבנת את הסוגיה, שכל שלך נהיה כמו אותם העקרונות שעמדו מאחורי הסוגיה הזאת. זאת אומרת, שאנחנו כאילו מנסים להתעלות ולהידמות להשם על ידי לימוד גמרא, על ידי חשיבה הגמרתית. נכון, והוא כן מזכיר את זה, זה פשוט אני קטעתי את הפסקה הזאת לחצי, כי היא ארוכה להבנה, אבל הוא כן אומר מה שאתה עכשיו שאלת, במקור חמש אצלכם, שם הוא אומר על השכל של הקדוש ברוך הוא ממש. בוא נקרא את זה עכשיו, יהיה יותר מובן. והנה ההלכה הזו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין מה עכשיו אמר? ההלכה הזאת, מה היא ההלכה הזאת? זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשעיתון ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך, ואף אם לא היה ולא יהיה דבר הזה לעולם לבוא למשפט של טענות והתביעות האלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו, וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם איתן זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי שכשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה, ואורחה במשנה, במשנה או בגמרא או בפוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם תמצית, סיבה עיקרית, למה אנחנו, איך אנחנו לומדים גמרא ולמה אנחנו לומדים גמרא. ולמה גם בגמרא לא הכל ישר לעניין, ולמה פתאום יש קפיצות כאלה שאתה מדבר על נושא אחד, פתאום בום, גמרא קופץ לעניין אחר. גמרא כתובה בצורה מאוד מתוחכמת. זה נראה כאילו זה בלגן, פתאום מדברים על משהו, איזשהו דבר מסוים, ואיזושהי שהמילה התעוררה שם, אז דרך אגב, והופ, ומחשבה קופצת ואנחנו מדברים על משהו אחר. זה נראה כאילו מאוד בלגניסטי כזה לימוד, אבל זה ממש לא בלגניסטי, זה הכל מסודר בצורה מדויקת. יש דברים כאלה, היום צוותי חשיבה בעולם יושבים ולומדים על החשיבה אסוציאטיבית של התלמוד. יש המון דברים שאנחנו פשוט בעצמנו לא מבינים מה יש לנו ביד, איזה אוצר, איזה עומק, איזה דברים שיש בעם ישראל דווקא בגמרא. והכל מדויק, זה לא סתם, זה גאונות לא רגילה של הגמרא. ואנחנו כשלומדים, אנחנו נראה לנו כאילו אוף מעצבן, אוף הוא פתאום מדבר על משהו שבכלל לא שייך לעניין, או אוף זה בכלל זה, כל האופים הללו זה בגלל שהמחשבה שלנו אפה, אז היא אופה. אז אנחנו פשוט בעצמנו לא מבינים. אבל אם תתאימו, תנסו ככה ללמוד, זה מה שנקרא אחד מדרכי הקניין של הגמרא, של התורה, זה נקרא ענווה. כשאתה מבין, אתה לא מבין. לא ש... אוף, פה לא מובן, לא מובן, זה לא מובן פה. לא, זה אתה טמבל. אתה לא מבין, בסדר, לא מבין, אוקיי, אז אנחנו נלמד לאט לאט. העמדה, הגישה שאתה בינתיים לא מבין, לא נורא. זה לא כשאתה, איך הרב אומר דבר כזה? איך שמואל פה חולך לך? כאילו, זה הגאווה הזאת, זה סותמת אותך ולא נותנת לך להבין ולהעמיק. אבל מי שלומד בצורה של ענווה, אז הוא מתאים, הופך את השכל שלו להיות גמיש, לא לינארי, לא פשטני, לא רגיל, כמו שהמחשבה האירופאית, בעצם פרימיטיבית. תכף אתם תראו למה, אני אומר את זה ככה. אולי דוגמה קטנה אתן לכם לדבר הזה. לא יודע, אתם שמתם לב, אבל יש כאילו בעולם המודרני, יש כאילו שתי כוחות. כוח היהודי הממציא ובלתי כזה שגרתי ובלתי צפוי. ויש מחשבה שמה שאנחנו מנסים להיות כמוהם, זה מחשבה של IQ. IQ זה כאילו הרמה של האינטליגנציה שלך, וכמה שאצלך IQ יותר גבוה, אז אתה יותר מוצלח. והיום זה מגיעים לאבסורדים, דברים ממש טיפשים, כאילו אדם רוצה להיות, ללמוד, להיות דברים שם, להיות מורה בבית ספר למלאכת יד. מחנכת להיות גננת בגן ילדים. היא לא יכולה אם אין לה IQ 530. מישהו קבע. ומה זה אומר IQ? היא צריכה לדעת את המתמטיקה וטריגונומטריה ומשוואות דיפרנציאליות וכל מיני דברים שבכלל אין שום קשר לזה שהיא תלמד זה בלימודים שלה להיות גננת בגן ילדים. פסיכומטרי, כן. IQ נקבע על ידי פסיכומטרי. וכל מיני שם שטויות ששואלים, ושאף פעם אתה לא תשתמש בהם, כל מיני דברים בחיים. אתה חייב ללמוד את זה, למה? כי מישהו שם לפני 200 שנה, באמת החליט, יש שם כזה צורת החשיבה כזאת של נקרא מסדר איזואיטים שם. הם קבעו שאנשים ילמדו צורת החשיבה לינארית, שזה IQ. מה זה IQ? זה הפתרון קצר ביותר ופשוט ביותר. כן? שזה לא, בכלל לא אידיאלי. במתמטיקה זה טוב, אבל מישהו הכריח אותנו, מישהו קבע לנו פה, איזה מלאג או איזה שם מועצה אחרת שם קבעו, שכדי להיות, כמו שאמרתי שם, גננת או אומן או שחקן, אתה צריך לעבור מבחני IQ. ושמו לב, להפך, שה-IQ פוגע הרבה פעמים בכישרונות מסוימים. למשל, להיות פסיכולוג היום צריך להיות IQ מאוד גבוה, אבל הם יוצאים הרבה טמבלים, כי הם חכמים מאוד, ואין רגישות. לא מרגישים. וצריך לפתח אינטואיציה, צריך לפתח תכונות אחרות לגמרי. טוב, לא משנה. מה שהם ראו, זה שאנשים עם IQ גבוה מאוד לא יצירתיים. סינים ויפנים הם מאוד מוצלחים, יש להם IQ באמת גבוה, והישגים מאוד גדולים וכל זה, אבל כמעט אין שום דבר שהם יכולים להמציא. פטנטים חדשים, צורת החשיבה, כלום. פשוט פרימיטיביים. אבל יודעים הרבה. ואז הם בעצם חיפשו וחשבו, ומסקנה שהם הגיעו היא מסקנה מאוד מפתיעה. שיש צורת החשיבה במוח האנושי, שהם קראו לזה מחשבה דיוורגנטית, שזה מחשבה שהיא לא לינארית, לא פשטנית, אלא זו מחשבה שהיא מסוגלת לחשוב בבת אחת על הרבה אפשרויות. שהרבה יותר יעיל, הרבה יותר מתקדם לעולם המודרני, בכל הבחינות. זה לא, כמו שאמרתי קודם, קצר ולעניין, פשוט ביותר, אלא פתרון מגוון ביותר. שאתה לאותה בעיה יכול להמציא בבת אחת הרבה פתרונות. ודבר הזה הוא יותר מתאים לעולם המודרני מאשר הפתרון פשוט וקל. ודבר הזה נקרא דיוורגנטיות. תסתכלו אצלכם במקור 3, אומרת זה, אנציקלופדיה אומרת ככה. Divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. המחשבה הדיוורגנטית זה תהליך מחשבתי או שיטה שמנצלים אותה כדי לעורר, לגרות צורת החשיבה יצירתית, על ידי זה שאתה ממציא, מביא הרבה פתרונות לאותה הבעיה. Psychologists have found that a high IQ alone doesn't guarantee creativity. פסיכולוגים גילו שה-IQ גבוה לבד הוא לא מבטיח לך יצירתיות. Instead, personality that promote divergent thinking are more important. ובמקום זה, האישיות שיש לה החשיבה הדיוורגנטית הרבה יותר מוצלחת ויותר חשובה. Divergent thinking is found among people with personality traits such as non-conformity, curiosity, willingness to take risks, and persistence. ודווקא המחשבה הזאת היא מצויה בין אנשים עם התכונות אופי לא שגרתי, סקרנים, יכולת לקחת סיכונים ואלה שמתעקשים. ולהם יש הישגים הרבה יותר גדולים. וכל זה, אנחנו מוצאים את זה דווקא בעם ישראל באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר בעמים אחרים, ואיפה אתה רואה את זה בעם ישראל בצורה הכי בולטת? דווקא בגמרא. אם אתם תיקחו הרבה סוגיות בגמרא, אתם תראו שהפתרונות שאנחנו מדברים עליהם, תמיד פתרונות הם רב תחומיות, רב גוניות, בלתי צפויות, וכאלה ש, ש, שלא דבר אחד בלבד. אנחנו צריכים לסיים עכשיו את השיעור הזה, אבל בעזרת השם, בשיעור הבא, אני אביא לכם דוגמאות שבהם אתם, מגמרא, שאתם תראו איך גמרא ממציאה לבעיה אחת, הרבה פתרונות, ונראה, אנחנו ביחד נלמד את הפסקה הזאת בגמרא, נראה איך גמרא מפתיעה אותנו בצורת החשיבה הבלתי שגרתית. נעצור כאן, נפגש בשיעור הבא, בעזרת השם.